טוב, מועדים לשמחה, כפי שרב אביעד אמר קודם, הוא בחר את הנושא ואני פשוט נצמד לנושא שבחרו עבורי, אבל כפי שהוא גם רמז, הנושא מאוד מתאים לדעתו של רב טבורי זצ"ל שרב לעילוי נשמתו. אני אתחיל הדרך השלילה וככל שהזמן יתקדם, אני מקווה שיותר הדרך החיוב. הביטוי אמונת חכמים, מתבקש באמונת חכמים מדורנו, משהו כזה. אמונת חכמים מדורנו זה ביטוי מאוד נפוץ וכאילו מקובל, כמעט כאיזשהו אמונה אקסיומטית. העולם החרדי בעיקר מנפנף במושג של אמונת חכמים בהקשרים רבים ומגוונים, ועם הזמן יספיק נראה גם ציטוט כזה. אבל אמיתו של דבר, אמונת חכמים היא מושג שכמעט לא מופיע במקורות. נראה עוד מעט מה שכן מופיע. המקור ביטוי מטב ידיעתי במשנה במסכת אבות, או יותר נכון בברייתא בסוף מסכת אבות, פרק ו' במסכת אבות. יש שם שהתורה נקנית ב-48 דברים. בתלמוד, בשמיעת האוזן, בריחת שפתיים, בבינת הלב, באימה, בעירה, בענווה וכו' וכו'. בתוך 48 הדברים הללו, מספר 23, באמונת חכמים, קצת לפני כן, משתת את ההקשר, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט שחוק, בערך אפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת הייסורים, המכיר את מקומו, השמח בחלקו, עושה סייג לדבריו, וכו'. כפי שאתן לראות, לא מדובר פה איזושהי רשימה שיקרה האמונה. מדובר פה ברשימה של דברים שמסייעים ללמוד. למשל, מיעוט שינה, או מיעוט שיחה, או מיעוט שחוק, וכן הלאה, אומרת, או שנושא בו עם חברו, הוא מתיישב עם בו בתלמודו, שואל ומשיב. אז ככה, אמונת חכמים מתואר פה כאיזשהו דרך או תכסיס שבו אדם לומד. זאת אומרת, אתה נותן אמונה או... בוא נאמר את המילה בצורה יותר טובה, אתן אמון ברב שלך, אתה מצליח ללמוד. אם אין לך אמון ברב, אתה בא ושומע מאדם שאין לך אמון בו, כמובן שאתה צריך ללמוד. אז אחד הדברים לקנות תורה, זה לתת אמון במלמד, שהוא מלמד בצורה טובה, שהוא יודע מה הוא מדבר, שהוא מכוון, הוא משתדל לכוון לאמת, שהוא מעמיק ו... וכולי. זה בעצם ההקשר. בדרך כלל אנחנו לא נמצא בעצם אמונת חכמים, אותו אמונה בחכמים. נמצא, יש את הביטוי הזה, כן נמצא כבר פסוק אחר, והפסוק הזה חשוב בשביל נקודה מרכזית. יש פסוק, ואמינו בהשם ובמשה עבדו. אז הפסוק מדבר, לא רק שאמינו בקדוש ברוך הוא, ואמינו בהשם ובמשה עבדו. אז יש אמונה שהיא חשובה, במשה רבינו. אבל חשוב בנקודה אחת להדגשה. מה זה אמונה במשה רבינו? בפסוק הזה. ומי לשם משה עבדו? הכוונה, הם מאמינים בשליחותו של משה רבינו כפועל מטעם הקדוש ברוך הוא. ודרך כל הדרך אמרו לו ואמרו לו מה שמו, מה אמר אליהם, ויאמן, דהיינו, יש כל הזמן משה רבינו, הוא בא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, הוא בא ואומר, אני פועל בשם השם, השם אמר ככה, הוא דורש לפעמים דרישות מפליגות, הוא בעצם מסכן את כל עם ישראל, כל עם ישראל יצאת למלחמה כנגד פרו, שכל הכוח והעוצמה בידו, שחיים ומוות בידו, הם צריכים להיות משוכנעים שבאמת משה רבינו פועל מטעם השם, וכל הזמן יש איזשהו משה שזה הססנות, כאילו מה אני אגיד להם, והוא צריך אותות, הוא מופתים, והיה אם לא יאמינו קולות הראשון, ויאמינו קולות האחרון, ואם לא יאמינו קולות האחרון, וכו' וכו'. אז נאמר בסוף, אחרי שכל העסק נגמר, שכל, ברוך השם, שקרו את הים, עכשיו אין ספקות, ואמינו בהשם, ובמשה עבדו. שמעתי מרבי יעקב מידן פעם פשט מאוד מאוד יפה, הוא דיבר על זה שבעשר המכות כתוב אצבע אלוקים היא, ובקעת הים שכתוב ישראל היד הגדולה, אז הוא אומר, זה כמו אדם שיש לו חולצה ארוכה, שרוול מגיע עד לפה, אתה רואה את האצבע ואתה לא יודע, אתה חושב שזה רק אצבע. כשאתה מפשיט את השרוול ומגלה את היד, פתאום אתה רואה שהאצבע הזאת מחוברת ליד שלמה. אז פתאום מבין שהאצבע האלוקים שהמכות זה בעצם היד הגדולה. אז זה מה שקורה, ואמינו בהשם משה עבדו, הם מבינים שכל מה שנעשה לאורך הדרך הוא פועל מטעמו שהקדוש ברוך הוא. וזו נקודה קריטית. כי לאחר מכך הוא נמצא דברים הרבה יותר משמעותיים. הרמב״ם מונה מקרי האמונה מדגים עיקרים להאמין בנבואתו של משה רבינו. והרמב״ם עושה מזה עסק גדול מאוד גם במשנה תורה, וכמובן זה מבוסס על פסוקים, בפרשת בעלותך, לכן עבדי משה, מרת וכולי. אבל צריך לעשות הבחנה חדה, תפקידו של משה רבינו כנביא, לבין משה איש. דהיינו, אני יכול ללמוד חומש, ולדון מה, אם משה רבינו צדק או לא צדק, ומה מריבה או דברים כאלו, זה לא מתנגש, העיקר מקרה אמונה הוא להאמין באינטגריות של הנבואה. וכשם מדבר שם, ומי שיפתח אחרי זה, או יסתכל בסידור אפילו, בעיקרי האמונה שאומרים כל בוקר בדגים עיקרים, העיקרון באמונה הוא על נבואתו. נבואתו של משה רבינו, להאמין שהיא נבואתו של הקדוש ברוך הוא, זה עיקר באמונה. מה שאין כן, דברים אחרים, אם מישהו רוצה לחשוב שמשה רבינו טעה או לא, היו ויכוחים במשך הדורות בנושא הזה, אבל זה לא מתנגש עם העיקרון באמונה שאתה מאמין למשה כאדון הנביאים. עכשיו, אותו דבר נכון גם בחכמים. אין מצווה לתת להאמין בחכם. זאת אומרת, אני לא צריך להאמין שהחכם הוא מושלם, או אני לא צריך להאמין שכל מה שהוא אמת ויציב ונכון, ושאף אחד לא יכול לטעות. אני כן צריך לתת אמונה במפעל של חכמי המסורה כחכמי המסורה. דהיינו, כשם שמשה קיבל תורה מסיני, אני צריך להאמין בנבואתו של משה רבינו שהוא קיבל את התורה מסיני, וזה כמו עיקרון מי"ג עיקרים, אותו דבר, הוא לא כמו שקיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים אנשי כנסת הגדולה, ואז אנשי כנסת הגדולה דורשים את התורה, ויש גזירה שווה, ויש קל וחומר, ויש כלל ופרט וכלל, ועוד כל מיני כללים. צריך להאמין שהמפעל התורה שבעל פה, דהיינו מידות שהתורה נדרשת בהם, שזה אומר גם את טכניקות, שיש הרבה מחלוקות וויכוחים על טכניקה מסוימת, אבל צריך להאמין שהמפעל הזה, שהקדוש ברוך הוא לקח את התורה, הוא מסר לבשר ואדם, ואמר לבשר ואדם, אתם תדרשו את התורה, תפתחו אותה, תשכללו אותה, תבינו אותה, בפי המידות שהתורה נדרשת, אז א' להאמין בעצם העיקרון הזה, שתורה כמובן נמסרה, א', וב' שהחכמים שעושים את זה, עושים את זה, כמיטב הבנתם, עם אינטגריטי, ואילו הם נאמנים לדרכם ולהבנתם. עכשיו, רבי עקיבא יכול להגיד שבשמד טועה, ורבי שמעון יכול להגיד שרבי עקיבא טועה, ויכול חכם שישי להגיד ששניהם טועים. אז זה מסגרת הוויכוחים הפנימיים. זאת אומרת, לא צריך להאמין שרבי עקיבא צדק בכל פעם. אפשר להגיד שאני חולק רבי עקיבא. אבל צריך להאמין שהוא פועל מיטב הבנתו, כאדם שלוקח טקסט קדוש, שהוא מאמין בקדושת התורה, שהוא מאמין במתודה, ושהוא רואה את עצמו כפועל במסגרת מידות שהתורה נדרשת בהם. אז אמונת חכמים, עכשיו, זה לא בהכרח אמונת חכמים שציטטתי קודם במשנה, אבל זה עיקרון יסוד נדמה לי, שצריך להאמין באמונת חכמים, הכוונה, וזה לא רק חז"ל, זה גם חכמים אחר כך, זה גם להאמין בחכמים מאוחרים יותר, בין אם זה רבנו תם או הרמב"ן, בין אם זה עקיבא איגר עובדיה יוסף, להאמין שאנשים פועלים לפי המצפן הפנימי שלהם ולפי הכללים שעשו לדור ודור. אבל זכותי להגיד שבמסגרת המצפן הפנימי שלי, אני לא מסכים עם האחידות שלו, ואני חושב, אבל אני כן צריך לראות את העולם הזה כפועל במסגרת הזאת. עכשיו, מי שהדגיש את הנקודה הזאת, במידה מרובה, אני חושב שזה הרמב״ם, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שמה זה אפיקורס? אז א' אומר תורה מן השמיים, וב' המבזה תמיד חכם. הרמב״ם לקח את זה לכיוון מסוים מאוד, והוא כותב ככה, זה פרק ג' מהלכות תשובה.
שלושה הן הקופים בתורה. אומר שם התורה מי עם השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, אם אמר משה אמר פי עצמו, הרי זה כופר בתורה. וכן, עכשיו מה שחשוב לנו זה המשפט הבא, כאן כופר בפירושה, והוא תורה שבעל פה, והמכחיש מגידיה, כגון צדוק וויתוס. ואומר שבו החליף מצווה זו מצווה אחרת. למה חושב שאדם צריך, זאת אומרת, האמונה בתורה מחייבת להאמין בשלמות התורה, בית בפירוש שלה בתורה שבעל פה, וזה כולל הכופר בפירושה, שזה המתוד, זו תורה שבעל פה, והמכחיש מגידיה. ואנו, אם אדם מתכחש לחכמים שדושים את התורה, כגון הצדוקים והביתוסים, דהיינו אלו שכופרים בתורה שבעל פה, קראים וצדוקים וכדומה, אז אמרנו כולל אותו בתור מי שבעצם כופר בתורה. הסולובייצ'יק ואחד מהמאמרים ההלכתיים שלו, כותב כך על הרמב״ם הזה, פעמים רבו, הוא מעיר פה נקודה נוספת, אמנם כותב בהקדמתו למשנה תורה, כי בהקדמה על הרמב״ם, הרמב״ם כותב פרפרזה של משנה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, כותב שם הרמב״ם כך, אבל פי שלא הכתבה תורה שבעל פה לימדה משה רבנו כולה בבית דינו ל-70 זקנים, ואלעזר ופנחס ויהושע שלושתן קיבלו ממשה, וליהושע שהוא תלמידו של משה רבנו מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה. אחר כך הוא כותב, ופנחס מיהושע ויהושע ממשה רבנו, מה שמפריע זה ביטוי וציווהו עליה. ומה שבעצם מדגיש, שרמב״ם פה כותב שאלעזר ופנחס ויהושע לומדים ממשה, אבל הוא מוסר את התורה ליהושע. וציווהו עליה. פעמים רבות יוצאת לפני הבמה רגון החסיד זצל, והוא שיבח את הדברים מאוד וגם חזן בשיעוריו, כי מדבר הרמב״ם מוכח שמסורה מהווה חלוט שם בפני עצמו בנוגע לתורה שבעל פה, ואינה רק דין נאמנות ובירור. בעצם אם אני אסכם את המצאת, זה גם ציטוט ארוך, חשוב אבל ארוך, והזמן קצר, אז הוא בעצם אומר כך, שמפעל התורה שבעל פה זה א' כל להגיע לפרשנות או להציע פרשנות נכונה וללמוד תורה שבעל פה. שנית, זה בעצם התורה שבעל פה הופכת להיות חטיבה עצמאית. יש דבר שנקרא תורה שבעל פה, באנגלית, תורה שבעל פה עם תי גדולה. זאת אומרת, יש מושג שנקרא תורה שבעל פה ויש בשר ודם אחריות עליה. זאת אומרת, יש המסורה, אבל מה שיותר חשוב פה זה להבין שהתורה שבעל פה הופכת על ידי זה שכל אחד בא ותורם את החידוש שלו, התורה הופכת להיות איזו ישות עצמאית. ותורה שבעל פה עכשיו היא לא רק, עכשיו בשביל לחדד את הנקודה, וזה כבר פרשנות שלי, הוא לא כותב את זה, אני פה מפרש, אבל בסדר. אם אנחנו לוקחים תורה שבכתב, אני יכול לקחת חומש עם רמב"ן, עם אבן עזרא, עם ספורנו, עם מלבים וכן הלאה, אני יכול לחלוק עליהם. למה? כי הוא מנסה להבין את הטקסט, אני מנסה להבין את הטקסט. אז כל אחד מציע פשט, ובסדר, זכותי להציע הצעה אחרת, ויבוא בן אדם, יבחון את ההצעות השונות. בתורה שבעל פה, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אם הדבר הזה התקבע, אם כבר זה נפסק, אני יכול לחלוק על רב שפועל בימינו. אבל אני לא יכול לחלוק על רב שפעל לפני 1500 שנה, כי זה הפך להיות חלק מן התורה עצמה. התורה היא איזו ישות עצמאית, שכל מה שנאמר והתקבע, או עבר תהליך של קנוניזציה, זאת אומרת שזה הפך להיות חלק ממסורת תורה שבעל פה, זה כבר הופך להיות חלק מהתורה. ואני כבר עכשיו לא יכול לחלוק על זה. אז חכמים יכולים לייצר תורה. זה נקודה מאוד חשובה, אני אקצר בה כרגע בגלל שאני רוצה להתקדם, אבל בעצם חכמים יכולים ליצור תורה, עד שמצד התורה הזאת מחייבת אותנו, כפי שאמרתי קודם, להאמין א' כל שהמתודה עצמה לגיטימית, ב' שהם פועלים עם אינטגריטי פנימי, שהם פועלים לפי הכללים שהם מאמינים בהם, וג'
שאחרי שזה נוצרת איזו ישות, היא מחייבת אותי. אז זה אמונת חכמים במובן הזה שחכמים מייצרים תורה שבעל פה. אז כמו שמה גם משה רבינו, כמו שצריך להאמין בנבואת משה, ואני לא צריך להאמין באיש משה שהוא אין בו טעויות או משהו כזה, הכן צריך להאמין שמשה רבינו צדיק וכדומה, אבל אני לא צריך, ואין מצד אמונה בקדוש ברוך הוא, היא לא בבשר ודם. אין, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מבשר ודם. מאמינים בבשר, יש עיקרון להאמין בבשר ודם מסוים שפועל בשם הקדוש ברוך הוא. שזה או משה רבינו בתורה שבכתב, או החכמים, מחאות כפולות, בתורה שבעל פה. אבל אין, מיטב בנתי, אני צריך להאמין שחכם הוא מושלם, ולא צריך להאמין לכל דבר שהוא עושה או אומר, שמה שאני פה לא מדבר, איך מקדים חכם. זה מחייב דיון נפרד, צריך להגיד מי הוא חכם ומי הוא לא חכם. אבל מי שיש לו, נקרא לזה, יש לו פנקס חכם בכיס, ואני מגדיר אותו כחכם מחמי המסורה, אני צריך להאמין בתפקידו, לא צריך להאמין באדם. מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מאמינים בבני אדם. אמת, ושלמות אבסולוטית היא רק בידי שמיים ובשר ודם. מה כן מוצאים בבית תלמידי חכמים? לא מוצאים כאמור מצוות אמונה. עכשיו נקרח את צריך לחזור ולומר, אמונת חכמים במשנה, כפי שמעתי בהתחלה, זה אפילו מה שדיברתי עד עכשיו. במשנה זה תכסיס לימודי. אני צריך לחשוב, כפי שמעתי בהתחלה, שהחכם הוא באמת מעמיק. אז יש קטע יפה שאין לי פה ציטוט שלו, אבל שמופיע בשמו של הסרידי, של ויינברג, שהוא כותב שמה זה אמונת חכמים במסגרת המשנה של פרקי אבות, אם אתה שומע איזה אמרה או איזה חידוש מהרב שלך, ואתה חושב שזה מוזר מאוד או משוגע, הוא אומר איזה חידוש, אתה אומר, זה עקום לחלוטין, אז הוא אומר, אם אין לך אמונת חכמים, אתה אומר, הוא עקום. אם יש לך אמונת חכמים, אז אתה אומר, לא, הוא אדם מאוד מעמיק, והוא אדם מאוד, שהוא מבין את התורה היטב, אז תשבור את הראש, תבין אותו. אם אני אראה איזה רמב"ן מטמיע ביותר, אני לא אגיד זה עקום. אני אגיד, מקוצר שכלי, לא הבנתי את עומק הבנת הרמב"ן. ובאמת, כי הרמב"ן הוא אדם כל כך עמוק, אז האמונה שלי ברמב"ן היא כזאת, הוא לא כותב שטויות. ואם הוא כותב משהו, אם ריק, זה ריק ממני, הוא לא ריק ממנו. אני פשוט לא מבין ולא... כמובן, אני צריך לסייג את זה. אם יש חכם אחר שהוא יותר מדי פעמים אומר דברים שאתה לא מבין, אז בשלב מסוים כדאי לבוא לספרים אחרים. אבל בגדול, אז ככה ויינברג מסביר. שבית חמי אומר, אל תגיד, לא, בסדר, הוא אומר, הוא לא יודע מה הוא מדבר ותתקדם הלאה. אז תגיד, לא, יש פה קטע מוקשה, יש פה מדרש פלא, אז בואו נשבור את הראש עד שנבין אותו. אבל זה כמות תכסיס לימודי. אם לא הלך, אז לא הלך. אוקיי, מה עכשיו כן יש לגבי חכמים? יש לא מצד אמונה, אבל יש מקורות רבים שמדברים על היחס לדמות. יש מצוות כבוד תלמידי חכמים. שמענו שיעור שלהם לפני חצי שעה בנושא הזה. אני רוצה לכבד. שנית, יש מצווה הרבה יותר מרחיקת לכת. ותחיל לצג מה בבא קמא בקיצור נמרץ. הגמרא מספרת שם נחמיה המסוני, ואמרי לשמעון המסוני, שהיו דורשים את כל העתים שבתורה. כל מקום שכתוב עת, היו דורשים. למשל, תרחץ במים עת בשרו, עת התפל לי בשרו. שכשוכים עמיק וגם השיער צריך להיות במים. או, הוא בא למד, ולא יאכל עת בשרו, אז גם כן נאסור בהנעת כל הבהמה, לא רק חלקים מהבהמה. וכן הלאה. הגיעו את השם על כך התירה, הם הפסיקו. כי הם חשבו שמבחינה תיאולוגית זה בלתי אפשרי. הרעיון שאת בשרו זה הכוונה משהו שתפל לו. כי אני, השיער זה נספח. יש נספח ויש תפל לבשר. אז מה זה? זה השיערות, הציפורניים וכן הלאה. איך יכול להיות תפל לקדוש ברוך הוא? אין דבר, זה תיאולוגית בלתי אפשרי. אז הם אמרו, כנראה שכל השיטה לא נכונה והם פרשו. הם אמרו, אין דבר כזה, את השם לקחת תירה, אי אפשר להיות נשמח לקדוש ברוך הוא, אז אם אלה, כמה שטעינו בכל התפיסה הלשונית שלנו. עד שבא בקיבה דרש, אתה שומע ככה תירה, לרבות תמידי חכמים. אז בקיבה אומר, שיש מצווה יראת השם, גם בתמידי חכמים. שזו אמירה נועזת ביותר. עכשיו נשלים את זה, ניקח שתי גמרות, ואחר כך נראה שהרמב"ם עשה מזה,
יש גמרא אחת במסכת יומא, הגמרא אומרת, בזמן שיש מזבח, אדם רוצה להקריא קורבן, הוא מנסח מים, סליחה, הוא מנסח יין, או גם, אם זה סוכות גם מים, הוא מנסח על גבי המזבח, בזמן הזה שאין לנו מזבח, מה יעשה אדם? הוא ישפוך יין תוך הגרון של תמיד חכם. ישפוך יין תוך הגרון של תמיד חכם, כאילו ניסח גבי המזבח. אז איך הפך להיות מזבח? כמה בברכות דף יהודה מודבט, אומר דבר דומה, ש... אם יש את הפסוק לגבי האישה השונמית, אמר הבעל ויתם רבי יצחק, רוצה להנות, יענה כאל אישה, ואחר כך אומרת, המענה תמיד חמין לחסיו, כאילו הקריב קורבן לגבי מזבח. אז בעצם תמיד חכם הופך להיות כאילו כביכול תחליף המזבח. המזבח זה מקום שבו יש השראת שכינה. שבא הרמב״ם ואומר לנו מצוות עשי מספר 6, מצוות עשי וו, שציוונו להתחבר עם החכמים ולהתייחד עמהם ולהתמיד בישיבתם בכל אופן מפני העבודה והחברה במחל ובמשתה, כדי שיגיע לנו לדעות מעשם. יש מצווה אחת שהלכת בדרכיו, יש מצווה שנייה שהוא דופקה בו. אומרים, איך אדם יכול לדבק בקדוש ברוך הוא? איש אוכלה. איך אני יכול לדבק? כאן הבוקר, כי לא אני אדם וחי. אז אומרים, ידבק בחכמים ובתלמידיהם. אז הרמב״ם פה, במצווה מספר 6, וברמב״ם המצוות הפותחות הם לפי סדר החשיבות. מצווה א' זה מצוות אמונה, מצוות... מצווה ב' מצוות ייחוד, מצווה ג' אהבה, מצווה ד' דירה, מצווה 6, שציוון להתחבר עם החכמים, להתייחד עמהם, להתמיד בישיבתם בכל אופן, מאופני העבודה והחברה, במאכל ובמשתה, והוא אמרו יתעלה ובו תדבק, וכבר נכפז הציווי גם כן הוא דופקה בו, הוא בא בספרי לדופקה בו, דבק בחכמים ותלמידיהם, וכן הביאו ראיה על זה חיוב אדם נישא בת תמיד חכם ולהכיל תמידי חכמים. כי זה מה אומר, אתה רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא? אי אפשר. אז מה תעשה? תדבק, תתחתן עם התמיד חכם. תיתן לו אוכל, תאכל איתו צהריים. אתה רוצה לאכול צהריים לקדוש ברוך הוא? אתה עושה כוס תה בקדוש ברוך הוא? אי אפשר. אז תימד, אז תיקח כוס תה עם הנציג שלו. דהיינו, יש פה איזושהי החרפה מאוד מאוד קיצונית, שהתלמיד חכם הוא בעצם הופך להיות לא רק מרת איזשהו באדם שהוא מחדש חידושים, אלא הוא הופך את הנציג כביכול של הקדוש ברוך הוא. שהרמב״ם קצת ממתן את זה. גם פה, בקטע שציטטתי איזו שורה במה שציטטתי בכוונה, ומי שיסתכל בהלכות דעות, הרמב״ם בעיקר נותן לזה כדי שנלמד ממעשיהם. אם אתה תאכל צהריים, תמיד חכם, מסתום הוא יאמר דברי תורה מעניינים, ואתה תראה את הדרך ארץ שלו, ואתה... הרמב״ם בעצם מסית את זה לכיוון תועלתני. שאם אתה תדבק לחכם, אז אתה תלמד הרבה מאוד הנהגות טובות. אבל האמת היא שהרמב״ם צודק לגמרי שחז"ל הדגישו מאוד את התמיד חכם כמי שצריכים להידבק בו, וכל ה... ויכולתי עוד לצטף כמה אמירות נוספות, אבל חשבתי שהאמירה על היין תוך הגרון שלו זה אמירה די קיצונית שמדגימה את זה. אבל התחושה וצריך להוסיף פה שמי זה אפיקורס המבזה תמיד חכם. זאת אומרת שסוג של כפירה, ואמרתי כבר, לא צריך להאמין בחכם. אז מה, למה מי שמבזה תמיד חכם הוא אפיקורס? כי הוא בעצם מבזה את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה כל זה אומר? זה בעצם אומר, א' דבר אחד, וזה נתקשר מה שרב אביה דיבר קודם, החכם נתפס פה כנציגו של הקדוש ברוך הוא. והרמב"ם מדבר במקום אחר, ששלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר תורה. אז הכהן הוא השליח של הקדוש ברוך הוא, הנציג שלו. כחזל אומרים, כהנים שלוח ידי רחמנה. הכהן גדול הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. המלך הוא הנציג שלו למטרות פוליטיות, מדיניות. וישש, תאמרו, כיסא השם למלך, יש מה שרמב"ן קורא הוד מלכות, המלך הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, כך גם התמיד חכם. ולכות, כבוד תמידי חכמים שהוזכרו קודם, הם רואים הנקודה הזאת. זה בעצם כבוד הקדוש ברוך הוא. כשם שהמלך לובש את הכתר המלכותי של הקדוש ברוך הוא, והכהן נזר אלוקיו על ראשו, כך, והמלך הוא משיח השם, כך גם התלמיד חכם. ותלמיד, ממזר תלמיד חכם קודם וכהן גדול עם הארץ. הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך להאמין בו, לא מחייב אמונה. זה כן מחייב יחס, כבוד, הידבקות, יראה. אתה רוצה, ולמה? כי בעצם הוא הנציג, הוא מייצג אותו. כמו שצריך להגיד יפה לנציג, יודע מה שהמדינה וכדומה, וכך גם נציגיו של הקדוש ברוך הוא מחייבים כבוד. אוקיי, זה פרק ב'. עכשיו אני רוצה להגיד פרק ג' ולסיים בזה, כי נדמה שזה הדבר מה אתה חשוב ביותר, ואני בדי אמת, וגם המאפיין ביותר של הרב טבורי זצ"ל. חזרנו בגמר נוסף במסכת ברכות, שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, גדול שימושה יותר מלימודה, שנאמר על אלישע, אשר יצק מים על ידי אליהו. לא נאמר שלמד, אשר יצק מים. תן שימוש יותר חשוב מלימוד, שימו לב, מתחילים מנביא, ומעבירים את הדרשה לתמיד חכם, כמו קודם עם הסעודה. כלומר, נתן תמיד חכם מסעודתו, זה פסוק שתובע לנביא, על אלישע, ומעבירים את זה לתמיד חכם. אז כאילו הנביא, תמיד חכם שווה נביא. עכשיו, מה הרעיון שגדול שימושה יותר מלימודה? כשהרבא אמר, תאכל עם התמיד חכם צהריים, או תהיה בחברתו, או תתחתן עם הבת שלו, כדי שתימד ממעשיו. פה אומרים, לא, גדול שימושה יותר מלימודה. זה בעצם אומר שזה דבר אחר לחלוטין. בעצם אומר, אנחנו חפשים קשר עם הקדוש ברוך הוא. האדם רוצה קשר אישי, האדם רוצה קשר נפשי. וכמו, לדעת מחשבה תפיסה בי, לא יראני אדם וחי. אדם מתחבר לחכמים, משהו בעצם מחבר, משהו מחפש, זה להתחבר לבן אדם, בשר ודם, לא למכשיר הקלטה, לא לקלטת, ולא לטייפ ריקורדר, מי שזוכר מה זה, ולא ל... הוא רוצה להתחבר לאלקטרוניקה, הוא רוצה להתחבר בשר ודם, הוא מתחבר לישות חיה, והישות הזאת היא... לא יודעת מה מייצגת, היא כאילו לובשת את התורה עבורו. והחכם בעצם הוא הופך להיות, כל ההבד גם ההורים. מדוע משווים בין חכם לאב ואם? גם אב ואם, הם, לא, הם גם בין היתר מייצגים את הקדוש ברוך הוא מת, אבל הם מייצגים אותו כי הם מסתכלים עליך מת, בגוף מרת, בגוף חי, פועל ונושם. מחיות יש מערכת יחסים של גובה העיניים, מערכת יחסים, של אני ואתה, שבו, אומרת, זה פועל עם תמיד חכם. עכשיו אני אקח סתקה אחת, ופה אני מתחבר למה שנאמר בשיעור הקודם, יש מצוות כבוד תלמידי חכמים בכלל. זה שמענו קודם. כבוד תלמידי חכמים, זה כנציג הקדוש ברוך הוא. מה שמעתי קודם? למה אני צריך לבד איזה רב שאף פעם לא פגשתי? כי הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. למה הרב המובהק אני צריך לכבד? אז אני עובר פה לרמב"ם שם בלכות תלמוד תורה. הרמב"ם כותב כך, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו, ככה בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו. דלתי פה טיפה. אמרו חכמים, מורה רבך כמורה שמיים, לפיכך אמרו כל החויק על רבו כחויק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם, וכל עושם ריבה עם רבו כעושם ריבה עם השכינה, שמרבו את בני ישראל, השם יקדש בהם. עכשיו בואו דקה נחזוב כמה אנשים שרוצים לריב עם הקדוש ברוך הוא, רבים ההורים שלהם. כאילו הוא נציג שאתה כועס לקדוש ברוך הוא, אז מה, אתה לא... אז אתה יכול לעמוד, אם זה סרט, אתה עומד בעצם מדבר וצועק. אבל אם זה אחים אמיתיים, אתה לא עומד בעצם מדבר וצועק לשמיים, אתה דואג, אומרת, לצעוק על מי שאתה תופס כביטוי, מי מבטא את הקדוש בעולם, או זה ההורים שלך, אתה כועס לקדוש ברוך הוא, אתה מציע את זה להורים, אתה כועס לקדוש ברוך הוא, אתה מוציא את זה לרב שלך. אתה, הרב פה אומרת, הוא, וזה לא כמו נציג, זה הרבה יותר מזה, זה מערכת היחסים. אתה פה החולק על השכינה, זה בעצם מערכת היחסים שיש לך איתו, והרב פה, הרב המובהק, הוא, הנקודה החשובה פה, זה לא שהוא יותר חכם מהתלמיד חכם האחר. כלומר, הרב המובהק לא חכם בגדול הדור.
מה שחשוב, שלך יש מערכת יחסים אישית איתו. כמו עם ההורים. יש לך מערכת יחסים אישית עם ההורים, יש מערכת יחסים אישית עם הרב. ומה שהרב המובהק נותן לאדם, זה בעצם מערכת יחסים אישית. והוא מחפש, האדם מחפש קשר וזיקה. הרב סולובייצ'יק בסוף ביקשתי משם, הוא כותב שם על הידמות, והוא דן הרבה שם איך אדם דבק בקדוש ברוך הוא. והוא מביא שם כמה דרכים, ובסוף הוא מביא קטע מאוד מפורסם שלא אקריא אותו, על הרמב״ם בבית, עורך קבוע היה הרמב״ם בביתנו, קטע מאוד מפורסם. אני רוצה להקריא דווקא כמה שעות קודם. הרב ששמע מתמלא תוכן גילוי חי, מרשים את התלמיד לא בסיפור ותפיסת החזון, פחת פריים טקטואלית, אלא גם בהתלכדות רוחנית שהתלמיד עם הרב, והצלת ההוד האישי של הרב על התלמיד. דילגתי פה טיפה. קשירת נפש בנפש ודקות רוח ברוח. זה בעצם הנקודה. כשמשה רבנו סומך את יהושע ונתת מיעוטך עליו, מה שבעצם מחפשים, אני חושב, בסופו של דבר, זה לא להאמין בחכמים. זה גדול שימושה יותר מלימודה. זה מרגיש את הקשר האישי, החי והפועם. ובסוף, אורח קבוע גם היה הרמב״ם בביתנו. אבל צריך להבין שהחשיבות של האירוח הזה, אתה פתאום מרגיש שאתה רואה חיה, כאילו, מה כך יפה בזה? אם אתה לומד רמב״ם, פתאום אתה מרגיש שהרמב״ם עומד בחדר, זה לא קשר לרמב״ם, זה קשר לתורה, אתה פתאום מרגיש שהתורה היא נוכחת, אתה פתאום מרגיש שאם אתה לומד, כאלה חבר, אמר לי פעם, יש לי חברות עם הרשב"א, אם אתה מרגיש שהרשב"א יושב בכיסא לידך, אתה כאילו מרגיש שכל התורה קמה והיא חיה, ואתה מרגיש איזה יחס אישי אליה. עכשיו, זה מה שנדמה לי אפיין את רבי בנימין יותר מכל. זאת אומרת, כל הסיפורים שהוא סיפר וכל ה... זה לא היה, הוא לא סגד, לא הייתה לו סגידה עיוורת לגדולים, סגנון חרדי. אמרתי בהתחלה, לא צטט, אמונת חכמים במאה ה-20 בעולם החרדי, מי שרוצה, יש במכתב מליהו, יש קטע ידוע וקיצוני, שהוא מדבר, אמונת חכמים הפך להיות דעת תורה. וכל מה שחכם אומר הוא בגדה נכון, לא רק בכל דבר, במילי דעת, גם בפואה, תתייעץ עם חכם בנושא רפואי, גם כשחכם תואם, גם הוא בכל זאת צודק, אבל אתה בא רחוק מהתפיסה הזאת של אמונת חכמים זה דס תירה, אבל מה שכן היה אצלו, אני חושב שכמעט כל סיפור שאני שמעתי עם אבטבורי, לא היו אנשים שלא הכיר. כמעט 95% מהסיפורים היו אנשים שהוא פגש והכיר. כי הוא לא רוצה לספר על נציגים של הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה לספר ידע אינטלקטואלי על נציגים. הוא מה שהוא רצה בעיקר להעביר היה הקשר החי. והקשר החי היה כי הוא רצה איתו, אחרי איתו צהריים, כי הוא התבדח איתו, כי הוא דיבר איתו בחתונה. מה שהוא הצליח להנחיל, אני חושב באמת, זה הנקודה הזאת, שהגדול שימושה ולהעביר לאנשים את התחושה שהתורה היא אנשים, לא רק טקסטים, לא רק אותיות, לא רק משהו שלהם עכשיו התפיסה בי. אלא שהתורה היא באמת טקסטים לאנשים, וזה משהו מקום, אם לא אמונת חכמים, אלא, אני יכול לומר, גדול שימושה יותר מלימודה, גדול שימושה יותר מאמונתה, זה הכי חשוב, שאדם יוגיש, שהתורה היא חלק מהחיים שלו, מערכות היחסים שלהם, זה הכי חשובים, וזה אני חושב מה שזכינו לקבל ממנו, ובאמת שיהיה מודל חינוכי עבור כולנו.